ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, אתם רואים את הצורה שאנחנו מכנים הר גש, וזה מבליט שתי דעות, אביי ורבה, אתם יכולים לראות בגמרא שאותם שמות מובלטים, אז שתי דעות של אביי ורבה בעניין זרק כברת לרשות הרבים. בפירוש חי, הספר המצויר שמלווה את מסכת שבת, בציור מספר 93 אפשר לראות ציור של כברת. אז אנחנו מדברים על פריט, על כלי, שהוא עגול, והמידות יהיו בהמשך הגמרא נראה על מה מדובר. אז הוא זרק כברת לרשות רבים. השאלה היא בתחום האיסור הוצא מרשות היחיד לרשות הרבים. כדי שאדם עובר על כך, מה שהוא זורק לרשות הרבים, בסופו של דבר צריך להיות מונח כולו ברשות הרבים. לא חלק ברשות הרבים וחלק מבצפץ החוצה או למעלה מרשות הרבים. רשות הרבים, למדנו גם בדפים הקודמים, היא עד 10 טפחים. הגמרא, תשימו לב גם למספור, יש כאן מספר רומאי 1, ועוד כמה שורות כפה על פיה, אתם רואים מספר רומאי 2. אמר אביי, זרק כברת לרשות הרבים, גבוה 10 ואינה רחבה 6. הכותר הוא אינו 6 טפחים. חייב, רחבה 6 פטור. החשבון שצריכים לעשות כדי להתמודד עם המספרים האלו, במיוחד הכותר של עיגול שהוא 6, יהיה בו אפשרות להכניס בו ריבוע 4 על 4. כעת אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים את כל החישוב והחשבונות, רש"י כן מתייחס לזה, אבל אנחנו שוב פעם נגיד שאם מדובר בכברת עם גובה 6, גובה 10, אבל אין לה כותר של 6 טפחים, אז זה נקרא חפץ בעלמה והוא לא רשות. אם יש לה כותר של 6 טפחים, זה אומר שאפשר להכניס בתוכו, בתוך אותו עיגול, ריבוע מרובע של 4 על 4 טפחים. אז דבר כזה גובה 4, גובה 10 ורוחב 4, זה אלו הם המידות של רשות היחיד, ואין חיוב על הוצאת בשבת, על הוצאה בשבת בזריקת רשות, רק בזריקת כלים. ברש"י רחבה וו פטור, כותב רש"י, דהווה רשות לעצמה, וענן ממשכן גם עינן. אנחנו לומדים הלכות שבת מבניית המשכן, ומה ראינו במשכן? שהיו זוקים מחתיהן במלאכתן זה לזה, ולא היו זוקים רשויות. ואם תאמר בדלו גבוה 10 נמי רשות לעצמה היא, דהשמה קרמלית, אז אנחנו אומרים לא, היא לאו מדורייתא הווה רשות אלא מדרבנן. ולא להקל על דברי תורה הבא, כגון זו, שיפטר מחטאת. זה שקבענו שיש כזה דבר מדרבנן שנקרא קרמלית, זה לא כדי להקל על דבר תורה, של איסור הוצאה. ומילא אם אין בה רוחב שישה, זאת אומרת העיגול הזה, הכברת, אין לה כותר של שישה טווחים, אז הוא כן יהיה חייב. ממשיך הגמרא, רבא אמר, אפילו אינה רחבה שישה פטור. מה הייתה מה? וכאן יש להיעזר בפירוש חי ציור מספר 97. למה אפילו אם אינה רחבה וו פטור, מה הייתה מה? אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מעשרה. אנחנו אמרנו שהכברת שעליו דובר גובה עשרה. כשהכברת הזה תנחת ברשות הרבים, אז התחתית שלו נוחתת ברשות הרבים, והחלק העליון שכל הכברת הוא נוצר מקנים מחוברים, הקנים האלו יש הקרומיות שלהם, חתיכות שלהם, יש חתיכות שבולטות מעלה, למעלה מעשרה טווחים, וזה יוצר מצב שאין כל הכבר, לא, כולו אינו מונח ברשות הרבים. ורשי בשורה האחרונה בשורות הקצרות, אי אפשר, הוא וגבוה עשרה, שלא יהיה בה קרומיות מנשתי שגבוהים מחבריהם של ערב, ועולים למעלה מעשרה, שהוא אוויר מקום פטור. וכיוון דלו ניחה, משלון נחה, הנחה, וכיוון דלו ניחה כולה ברשות הרבים, לא הוויה הנחה להחיוב, זה לא נקרא הנחה. כל איסור הוצאה צריך להיות עקירה והנחה. אבל אם הוא לא מונח כולו בתוך רשות הרבים, שרשות הרבים ממשיך רק עד עשרה טווחים, אז זה לא נקרא הנחה ברשות הרבים. אז אין כאן הנחה לחייב. אנחנו נמשיך בגמרא, קפאה על פיה. זו מצב שיש לנו ציור משלנו בשוליים של הגמות שס עוזר, ויש גם בפירוש חי ציור 99. זרק כברת שהפתח שלה כלפי מטה, זה קפה על פיה. מה הדין עכשיו לגבי השיעורים והמידות לגבי איסור הוצאה? שבעה ומשהו חייב. גם אם לא נדבר על כברת שגובה עשרה תפרים, גם אם גובה שלה היא שבעה ומשהו, אז אם זה המציאות, חייב. שבעה ומחסה פטור. בדין הזה צריכים להזכיר, מי שלא מכיר, יש מה שנקרא לבוד. המילה לבוד אומר לנו, התרגום המילולי הוא מחובר. ומהלכה למשה מסיני, דבר שמגיע לתוך שלושה טווחים, כלומר שלושה מינוס משהו, הוא נקרא מחובר. אפילו אם יש את המרווח הזה של כמעט שלושה טווחים, זה אומר בכל זאת הדבר מחובר. ולכן אם יש לי כברת שגובו שבעה ומשהו, כמה חסר לעשרה? כמעט שלושה טווחים. הכמעט הזה אומר שברגע שהכברת הזה מגיע לתוך שלושה מינוס משהו טווחים, הוא נקרא מחובר, או כאילו נחת ברשות הרבים, והוא כולו ברשות הרבים. אבל אם הכברת יש לו גובה או אורך של שבעה ומחצה, פטור. למה? כי ברגע שהכברת מגיע לאותו שיעור לבוד, זאת אומרת כמעט שלושה טווחים, שלושה מינוס משהו, הכברת הזה שאוקו שבע ומחצה, יש כמעט חצי טפח שעולה מעל גובה של רשות הרבים. וכפי שאמרנו מקודם, ברגע שזה מגיע לשיעור לבוד, הוא נחשב שכבר נחת. נחשב כך, נחשב כאילו כבר נחת. ובמצב הזה שהגובה או האורך של אותו כברת שבעה ומחצה, שבע וחצי טפחים, אז הוא בשעת הנחיתה, דהיינו שהוא מגיע תוך שלושה טפחים, עדיין חצי טפח של הכברת מעל רשות הרבים, אז אין כולה ברשות הרבים, לכן פטור. רב אשי אמר אפילו שבעה ומחצה חייב. מה הייתה? מה? אין כאן דין לבוד בגלל מחיצות של הכברת לתוכן עשויות. הם עשויות כדי לשמור על התחולה, על התוכן של הכברת, ואין לה דין מחיצה לשם מחיצה רגילה, ולכן הם לא ממשיכים כלפי מטה, כפי שאנחנו תיארנו מקודם. לכן הנחיתה של הכברת לפי רב אשי הוא כשהוא במציאות בפועל נוחת, אז כולו בתוך רשות הרבים. רשי כותב באמצע שורות הרחבות לתוך הנסיעות, להניח בהן, בתוך הכברת, בתוך המחיצות, דבש, ולא לחופן כלפי מטה. הלכך אין כאן תורת לבוד. הדין הזה שהמחיצות במו עינינו ממשיכות כלפי מטה לא קיים במציאות כזאת של מחיצות שלתוכן עשויות. הנושא כעת חדש בשוליים, כתב מתחת הכותרת נושא 1, עמוד 9 טפחים גובה ברשות הרבים, ורבים מקטפים עליו, כאילו נשענים עליו. אנחנו יכולים לעזר בציורים בפירוש חי מספר 108, מקטפים אומר לנו שהם מסדרים למשל תיקים שאולי הם סוחבים על גופן, אז הם זה מקטפים כנשענים, מסדרים בעזרת אותו עמוד. זה דבר שעומד לשימוש הרבים. 2, גומה עמוקה 9, זה נקרא אם הרבים משתמשים בו תשמיש על ידי הדחק, כאילו צריכים להתכופף, להושיט יד, זה דבר שהוא נקרא, כן, הוא עומד לשימוש, אבל על ידי הדחק. הנושא הזה יוביל אותנו עד עמוד ב'. בהמשך אנחנו נראה פס כפול שבא להבליט שיעורים שונים של עמוד באמצע רשות הרבים. עכשיו הגמרא. המעולה, שוב פעם, ציור מספר 108. עמוד ביר 9, כלומר גובה 9 טפחים ברשות הרבים, ורבים מקטפים עליו. אולי נזכיר שעד עכשיו בדפים הקודמים הזכרנו דברים שעומדים ברשות הרבים, אם הם פחות משלושה טפחים בגובה, אז הם בטלים לרשות רבים, בתנאי שרבים דורסים עליו. אם מונח ברשות רבים עמוד או לבינה שגובהו משלושה טפחים ומעלה, אני לא אגיד עד כעת, אבל שלושה טפחים, ארבע טפחים, אם רוחבו ארבע טפחים הוא קרמלית, אם רוחבו פחות מארבע טפחים הוא מקום פטור. אז שלושה טפחים גובה, ארבע, חמישה, שישה, כל אלו הם אינם רשות הרבים, הם רשויות רבנן או קרמלית. אם יש לו רוחב ארבע טפחים, הם פחות מקום טור. וכאן אנחנו מדברים על משהו מיוחד, תשעה טפחים גובה ברשות הרבים. אז אומר אולה, עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מקטפים עליו, זאת אומרת זה עומד לצורך הרבים, ובכך הוא נחשב רשות הרבים, וזרק ונח על גביו חייב. מה זאת אומרת? מישהו זרק ממרחק 400 או יותר איזו פריט או חפץ, וזה נח על אותו עמוד שגובו תשעה, הוא חייב. הוא חייב משום מעביר 400 ברשות הרבים. במילים אחרות, העמוד הזה נחשב רשות הרבים. כי אם לא, אז הוא זרק מתחילת ארבע ברשות הרבים, וזה נח על דבר שאינו רשות הרבים, אז הוא לא חייב. למה פה אומרים שהוא חייב? מה איתה? מה? פחות משלושה, כך אמרנו מקודם, אם העמוד הוא פחות משלושה, מדרס דרסי לרבים, זה כן נחשב רשות רבים. משלושה ועד תשעה, לא מדרס דרסי לי ולא כתופי מקטפי. מצד אחד הם לא הולכים עליו, מצד שני זה לא נוח לשימוש רבים, הם לא ישענו על כזה דבר, אז הוא אינו רשות הרבים. תשעה, אם העמוד גובה תשעה טפחים, ודאי מקטפים אילויה. וכפי שאמרנו, פה נקרא רש"י, מקטפי אילויה, וכיוון דצריך לרבים, רשות הרבים הוא בין רחב בין קצר. נחזור לגמרא. עמלי אביי מרב יוסף, גומה מי, חפירה או חור, בור שעומקה תשעה טפחים, מה הדין? רש"י, גומה עמוקה תשעה מי גבי רשות היחיד, דעשרה תניה ליאל עומקה כגובה תקטני. כשאנחנו דיברנו על רשות היחיד שמידותיו הם עשרה גובה, רוחב ארבע, אז בעניין רשות היחיד למדנו שכשמדובר בדבר שעמוק, עומקה כגובה כקטני, חריץ זה דבר עמוק, עמוק עשרה ורחב ארבעה, רשות היחיד כמו כותל או כל דבר בולט מעלה שגובהו עשרה ורוחבו ארבעה, זה גם רשות היחיד. הכה מאי, כשאנחנו מדברים על תשעה והדבר ממוקם ברשות הרבים, מה לגבי עומקה? אי אמרינן מנחיבי בני רשות הרבים חפצים שבידם, עד דהגרי ועטו דרך שם ושקלילי. אם אנחנו אומרים שהציבור הם יניחו בתוך אותו, נקרא לזה בור, תשעה טפחים חפצים ושמירה עד שהם חוזרים לשם ולוקחים אותם ושקלילי, ונמצא שצריכים לא רבים, יקח רשות הרבים הוא. אז זה שיקול להחשיב את העומק תשעה כרשות הרבים. אז הבאי פנה לרב יוסף מהדין, אמר לי, אז רב יוסף עונה, וכן בגומה, זה גם נחשב רשות הרבים. רב החולק אמר, בגומה לא, לא נחשב רשות הרבים. למרות שעמוד גובה תשעה כן, אבל גומה, עומק תשעה לא, מה היא טעמה? תשובה, תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. עכשיו ברשי איפה שעצרנו רב אמר גומה לא מה היא טעמה תשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש ילקח לאו צורך רבים הוא אלא קרמלית הוא. עכשיו יש בגמרות המסומנות שלנו השס עוזר משולשים ובשוליים כתבנו הם קושיות על עד ימר רבה בעניין גומה תשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. אז אנחנו נקשה על זה עכשיו. איטיבי רב עד הבר מתנה לרבה הייתה קופתו מונחת ברשות הרבים. אולי רק כדי שלא נשאר במתח, הקושיה תהיה בעיקר מסוף המקור התנאי הזה שאתם רואים אותו במסגרת. בסוף המקור כתוב וכן בגומה, אז עד אז ננסה להבין את מה שכתוב פה. אז אם היה לאדם קופה מונחת ברשות הרבים גבוה עשרה ורחבה ארבעה, אין מטלטלין, לא מתוכה לרשות רבים ולא ברשות רבים לתוכה. כי, מה הסיבה? כי אותו קופה יש לה מידות של רשות היחיד, והעברת דברים מתוכה או לתוכה מרשות רבים, הווה איסור של הוצאה מרשות לרשות. פחות מכאן, אם הקופה אין לה המידות האלו אלא פחות מטלטלין, אפשר להעביר מתוכה לרשות רבים ורשות רבים לתוכה. וכן בגומה מי לב הסיפה, וכתוב בסיפה מטלטלין, כלומר מטלטלין מתוכה לרשות רבים ומרשות רבים לתוכה. אז רואים מכאן שזה נחשב רשות רבים, כאילו להזיז משהו מנקודה אחת לנקודה שנייה ברשות רבים, בתנאי שלא לא עברתי ארבע אמות, אז זה מותר. רשי כותב מי לב אי וכן הסיפה, אי וכן מה שמובא בברייתא וכן בגומה, וכן הוא הסיפה נמיקאי, תפחות מכן מטלטל לכתחילה, אמר רשות הרבים חשיב לי והוקמה. ונסביר, נעמיד את הדוגמה שלה פחות מכן בעמוק תשעה, אתם משתמשים בו קצת. אז מכאן יש קושיה על שיטת רבה. הגמרא עונה לקושיה, לא, מה שכתוב וכן בגומה זה לא על הסיפה אלא מה? הרשע, שאם הגומה יש לה את המידות שהוזכרו ברשע לגבי הקופה, אז יהיה נחשב רשות היחיד. אבל אין לראות מכאן התייחסות לגומה מעמידות פחות מכאן שנחשיב אותו רשות הרבים, כי לפי מה שרב אמר תשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש, וממילא זה לא נחשב משמש את הרבים, וממילא אין לו דין רשות הרבים. שוב פעם קושיה על מה שרב אמר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכאן יש לעזר בפירוש חי ציור מספר 109. נתכוון לשבות ברשות הרבים. והניח עירובו בבור. אז אנחנו נוגעים פה בסוגיה חדשה, כלומר המקור התנאי מתייחס לסוגיה שלא דיברנו עליו מקודם, דהיינו סוגיית עירוב תחומין. לא כאן המקום להרחיב על הנושא הזה, רק נגיד שכידוע אדם לא יכול לצאת ממקום מושבו בשבת חוץ ל-2,000 אמה. אם הוא רוצה מאיזושהי סיבה לצאת ממקום מושבו בשבת לכיוון אחד יותר מ-2,000 אמה, יש לו אפשרות להניח מזון, פת למשל, מחוץ לעיר שלו עד 2,000 אמה, ואז מקום מושבו נחשב אצל הפת, ומהפת יכול להמשיך הלאה עוד 2,000 אמה. עכשיו יש דין או הבנה שכדי שהעירוב יהיה עירוב, הוא צריך להיות לו גישה לעירוב בעיצומו של שבת. אם אתה מניח עירוב תחומין ובמצב שאתה בשבת לא יכול לאכול את הפת שהנחת, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? כאילו לא עשית כלום. הפת הוא נחשב המקום החדש של אותו בן אדם, הקביעת מקום לגבי אותו בן אדם, אותו עירוב שהוא הניח, הוא מניח את זה ערב ערב שבת, ובתניסת שבת זה נחשב מקום מושבו. עכשיו הגמרא, תשימו לב, הקושיה היא קושיה ארוכה, והתשובה שיבוא אחר כך תשובה עוד יותר ארוכה. נתכוון לשבות ברשות הרבים, אותו מקום מחוץ לעיר שהוא רוצה לשבות הוא רשות הרבים. והניח עירובו, אותו עירוב תחומין, אותו פת שהזכרנו מקודם, בבור למעלה מעשרה טפחים, עירובו עירוב. למטה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב. היכי דמי, אנחנו צריכים להוסיף פרטים להבנה, אבל לפני שנתקדם רק נציין שכשכתוב פה עירובו עירוב, המשמעות האבא מינה שהוא יכול לתלוא לקחת אותו בשבת. מה משמעות המספרים האלו, למעלה מעשרה, למטה מעשרה, איך ידע מי? וכאן יש לנו פס כפול להבליט שלבים להסביר המקור בהניח עירובו בבור. אז על מה מדובר? אילמה בבור דעית בי עשרה, שהבור שהוזכר פה בעניין עירוב תחומין הוא בור שיש לו עומק עשרה טפחים. ולמעלה, מה זה למעלה? כתוב למעלה מעשרה דברים, עירוב עירוב. מה זה ולמעלה? דלי ועודפי, אתה מניח אותו במקום יחסית גבוה בתוך הבור. ולמטה, דתתי ועודפי, אתה מניח את הפת למטה, תתאי תחת, בתחתית הבור. ועוד פי, כלומר, הנחת את זה שם. אם על זה מדובר, בור עם מידת עומק של עשרה טפחים, מה לי למעלה ומה לי למטה, זה לא משנה, כי הבור הזה הוא רשות היחיד. אנחנו יוצאים מהנחה שמדבר לא רק עומק עשרה וגם רוחב, לא הוזכר בגמרא, אבל בואו נצא מהנחה כזאת שזה בור עם רוחב ארבע על ארבע טפחים. אם כן, זה לא משנה אם זה למעלה או למטה, הבן אדם הזה שרוצה לשבות ברשות רבים, הוא לא יכול לקחת את עירובו מתוך הבור בשבת. הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא. עוד פעם, שהבור הוא רשות היחיד והוא התכוון לשבות ברשות הרבים, אז הוא לא יכול להוציא את, את העירוב משם. אז למה, למה במקור כתוב למעלה מעשר הדברים עירובו עירוב? רש"י, אם יש לנו שני כוכבים בתוך רש"י, אומר המי ועירוב, הרי הבור רשות היחיד הוא משפת עוגנו למטה, וכל שמונח בו ברשות היחיד הוא מונח, וכיוון שנתכוון שתשע וילדתו ברשות הרבים ולא הניח עירובו על שפת הבור, תהיינו רשות הרבים, נמצא הוא במקום אחד, הוא רוצה להיות ברשות הרבים והוא במקום אחר, ואינו יכול להוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים לאוכלו, אז זה לא נחשב עירוב, כפי שאנחנו אמרנו בהקדמה. והווה אמינא, או ההנחה היא שעירוב תחומין זה דבר שיהיה לבן אדם גישה אליו אם הוא רוצה לאכול אותו בשבת שהוא יכול. אם הבור עמוק עשרס, אין לו גישה בזמן שהוא שובה ברשות הרבים, אין לו גישה לפת. לא, הוא לא יכול להוציא את הפת לנקודה שבו הוא רוצה לשבות, אל עליו. ממשיך הגמרא, הרי יש לנו במקור שכתוב עירובו עירוב, אז על מה מדובר? אל עליו בבור דלת בי עשרה, הוא לא עמוק עשרה, וקטני עירובו עירוב, ולא נחשב כאילו הפת מונח ב קרמלית, אלא הוא רצה לשבות ברשות הרבים, הוא מניח את ה, את ה, הפת בתוך הבור שהוא נגיד תשעה טווחים, כתוב עירוב עירוב, זאת אומרת הוא ברשות הרבים והפת בעומק, בעומק תשעה נחשב רשות הרבים, אז הוא יכול לקחת את הפת מתוך הבור. על מה? תשמיש על ידי הדחק, שמי תשמיש, וזה לא כמו דעתו של רבא. ברש"י, אל עליו, היי למעלה מעשרה דקטני, במקור שלמדנו, מה מעשרה הטווחים, עירובו עירוב. מה פירוש למעלה מעשרה דקטני? בבור דלת בי עשרה. והכי כמר, אם קרקעיתו של בור למטה מעשרה, דהבי הבור חללו עשרה, והבי רשות היחיד, אין עירוב עירוב כל מקום שהונח שם, כי כל הבור רשות היחיד. ואם קרקעיתו של בור למעלה מעשרה, אז אנחנו מסבירים את הביטויים שראינו במקור, למעלה מעשרה, דהיינו הקרקעית של הבור הוא גבוה כלפי חוץ, גבוה מעשרה, דווי לחללו פחות מעשרה, עירוב עירוב, ולא חשיב לי כמונה בקרמלית. אם זה היה קרמלית, עדיין יש איסור להעביר מקרמלית לרשות הרבים, אז מזה שעירוב עירוב סימן שזה לא נחשב קרמלית, על מה תשמיש לרבים חשיב לי. וזה שוב פעם לא כמו דעתו של רבא, וזה סוף הקושיה. תשובה, תשימו לב, עוד פעם, תשובה שמביא אותנו לחצי השני של הדף הזה. זו תשובה שתופס בערך 20 שורות של גמרא. אז הגמרא אומרת, זימנים שאני לי, לפעמים רבא היה עונה כך, ובשורה הבאה אתם רואים זימנים שאני לי, משהו אחר. המעוינים, מוסברים פה בשוליים שני דרכים להסביר ולתרץ המקור דליאל לטובת רבא. אז מה ההסבר? אחד, זימנין משני לי הוא ועירובו בקרמלית. נכון, כתוב בשורה הראשונה נתכוון לשבות ברשות הרבים, אבל זה לא רשות הרבים ממש, זה קרמלית. נתכוון לשבות איפה? בקרמלית, ועירובו בקרמלית. דהיינו הבור הזה שנגיד אין עומקו עשרה, עומקו תשעה טווחים, זה לא רשות הרבים, זה עצמו קרמלית. והמילה רשות הרבים שהוזכר, אני חוזר על מה שאמרנו עוד פעם, זה לאו דווקא, אלא נתכוון לשבות בקרמלית. ומה העיקר לי, למה במקור התנאי הקרמלית נקרא רשות הרבים? תשובה, לפי שינה, רשות היחיד. זה, לא, זה נקרא ביטוי מושל, רשות הרבים. זה רק אומר לנו שלא, לא התכוון לשבות ברשות היחיד. אז רשות הרבים משמע לא רשות היחיד. אבל באמת, לפי הגישה הזאת, קרמלית. והבור, קרמלית. ולכן אירובו אירוב, כי הוא ואירובו במקום אחד. וזמנן משני לי, בהזדמנויות אחרות, רבה היה עונה, הוא ברשות הרבים, כמו שהבנו מקודם, שרשות הרבים דווקא קטני, נתכוון לשבות ברשות הרבים, ואירובו בקרמלית, ורבי היא. הבור הזה לא רשות הרבים, אלא הבור הזה הוא קרמלית. אז תשאלו, אז איך זה יכול לשמש כעירוב? הרי הוא ברשות הרבים, ועירובו ברשות אחר, קרמלית. לא, מאחר שזה לפי שיטת רבי, אין בעיה. דיאמר, מה אומר רבי? כל דבר שהוא משום שבות, כל דבר שהוא, נגיד, איסור דרבנן ולא איסור דורייתא, לא גזרו עליו בין השמשות. אין איסור בשעת בין השמשות. בין השמשות, פרק זמן, מיד אחרי שקיעת החמה, ואנחנו מדברים על שישי כניסה לשבת, בין השמשות, זה הזמן שאדם קונה שביתה. המיקום של בן אדם לגבי אותו שבת נקבע בבין השמשות. אז העירוב תחומין חל, תוקפו חל בבין השמשות. האיסור, בוא נגיד, לטלטל מקרמלית לרשות הרבים, הוא נקרא שבות. איסור דרבן בלבד, איסור דרבנן גרידה. אבל חכמים לא הנהיגו איסורם, קבעו, לא גזרו האיסורים שלהם בכל מה שקשור לבין השמשות. אז אם אין איסור דרבנן, למשל הוצא מקרמלית לרשות הרבים, שזה איסור דרבנן, אין איסור כזה אם מדובר בבין השמשות, אז העירוב חל, כי העירוב נכנס לתוקף בבין השמשות. ולא תימא דחויה כמדחינה לך, אלא דווקא כאמינה לך. אל תחשבו שאני סתם דוחה אתכם, אלא דווקא כאמינה לך, שהתשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. דתנן, בפירוש חי אפשר להסתכל בציור 110. אז יש כאן מקור תנאי, אבל זה ייקח כמה שורות טובות להוכיח את מה שאמרנו עכשיו, שהתשובה הזאת שתשמיש על ידי הדחק לא נחשב תשמיש, ולכן לא נחשב, לענייננו לא נחשב רשות הרבים. אני אוכיח את זה מהמקור הבא, דתנן, אם היה רקק מים רשות הרבים מלכת בו הזורק לתוכה 4 אמות חייב, וכמה הוא רקק מים? פחות מ10 טפחים. אז יש את נקרא לזה השלולית הזאת ברשות המקווי שאתם יכולים לראות באותו ציור 110. יש לנו שלולית והעומק שלו הוא פחות מ10 טפחים, זה נחשב רשות הרבים. עובדה, אם הוא יזרוק חפץ למרחק של 4 אמות באותו שלולית, חייב. זה כמו שאדם שזורק ברשות הרבים רגילה חייב אם הוא זורק 4 אמות. ממשיך המקור עם מה שנקרא כפילות ממש, ורקק מים שרשות רבים מלכת בו הזורק לתוכו 4 אמות חייב. אז יש כאן כפילות, ואנחנו גם מספרנו בתוך הגמרות המסומנות, יש גם פסים ויש מספרים 1, 2. אומרת הגמרה בשלמה רקק רקק תרי זמני, זה לא כאילו אנחנו רואים כפול, יש פה פעמיים מוזכר מילה רקק, רקק מים. יש צורך ללמד אותו פעמיים, חד בימות החמה וחד בימות הגשמים. יש כאן קטע שאנחנו סימנו בסוגריים, בואו נדלג על זה. אלא הילוך תרי זמני למה לי כתוב, וגם יש לנו פסים מבליטים את צמד המילים הזה, מהלכת בו פעמיים. אז למה צריכים להגיד, להזכיר את זה פעמיים? ורשי מסביר מה כן היה יכול להיות, אלא כותב רשי למטה לקראת סוף שורות הקצרות, אלא הילוך תרי זמני למה לי לתני בסיפה ורקק, מה אם אמרת שיש צורך ללמד ורקק פעמיים? בסדר גמור, אז בסיפה תגיד כך, ורקק מה אם שברשות הרבים הזורק לתוכו חייב. רשות הרבים הלכת בו להשמיעינן דבעינן שיהיה צורך לרבים למה לי, המרשע שמינן לי. כבר למדנו שאם יש צורך לרבים ונחשב רשות הרבים כבר מרשע, אלא להכי עד התניה. ואני קרא את הרשי בתור הקדמה, לא קראנו את זה עדיין בגמרא. הסיבה לכפילות הזאת מהלכת בו דווקא שיהיה הילוך לרבים, דיאף אגב על ידי הדחק הוא, אלא להיכנס לתוך שלולית מים זה לא הכי נורח נגיד, זה מוגדר כעל ידי הדחק, שמי הילוך. אבל אם היה צורך רבים לתשמיש, יש כאן הבחנה בין הילוך לרבים מול תשמיש לרבים. אז אם היה צורך רבים לתשמיש, לא חשיב רשות לרבים. אז הכפילות היא באה להדגיש רק הילוך נחשב כרשות רבים, אבל לא תשמיש במצב של דחק, זה לא נחשב כרשות הרבים. וזה מה שרבא אמר ש שאומר בתחילת הסוגיה כאן, שתשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. עכשיו אנחנו נחזור, כי דילגנו על קטע ולא סיימנו את הקריאה בתוך הגמרא. אז אנחנו הבאנו את המקור שדרכו רבא יוכיח את העמדה שלו, שתשמיש על ידי הדחק לא נחשב תשמיש, וקראנו את המקור והוזכר בו רקק פעמיים. אז אמרנו שבשלמה רקק תרי זמני, אני קורא חזרה את הגמרא למעלה, חד בימות החמה וחד בימות הגשמים, וצריכה, אנחנו קוראים בתוך הקטע שבסוגריים, דיה שמינן בימות החמה. אם היינו משמיעים שהליכת הרבים תוך רקק מים נחשב רשות הרבים, והיינו משמיעים רק אחד, היינו משמיעים בימות החמה, זה אני יכול להבין, זה אבילי, יש ליקוי נפשיו, זה חם מאוד, אז אנשים מסוגלים להיכנס לתוך המים לקרר את עצמם. אבל בימות הגשמים הם הלא, זה כבר קר מאוד בחוץ, למה שאנשים ייכנסו לתוך מים בימות הגשמים? אז הייתי חושש שאז בימות הגשמים לא נחשב רשות הרבים. ויש מן בימות הגשמים שהוא כן נחשב רשות הרבים. אגב, דמתנף מקרי ונחית, מאחר שבלב אחי הכל בוצי, אז הוא כבר הוא בכל מקרה מלוכלך, אז הוא ייכנס לתוך השלולית שמן הסתם יש בו בוץ. אבל בימות החמה, שהוא יכול להיות שהוא עצמו נקי, אין בוץ בחוץ, למה שייכנס למקום כזה בוצי? אז הייתי חושב לא, שהוא לא נחשב רשות הרבים, צריכה, לכן היה צורך ללמד גם לגבי ימות החמה. אלא הילוך תרי זמני למה לי, למה המקור הזה מדגישה מהלכת בו פעמיים? היה אפשר כמו שראינו מקודם ברשי, לכתוב את המקור בלי להזכיר מה הלכת בו עוד פעם. אין עליו שמה אמינה, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. שמה אמינה הזו, הוכחת רבה לעמדה שלו. כדאי כעת לפתוח את הפירוש חי לציור מספר 111. אמר רב יהודה, היי זירזה דקני. רשי, זירזה דקני, שורה שנייה מתחת לגמרא, חבילה של קנים ארוכים, וזה רואים בציור. הגמרא ממשיכה, רמה וזקפי, רמה וזקפי. אם הוא מתקדם עם החבילה הזאת ברשות הרבים, שהוא בסופו של דבר מוליך אותו עמות רבות ברשות הרבים, אבל בעניין כזה שהוא לא מגביה אותו לגמרי בכל ההליכה הזאת, הוא לא מגביע אותו לגמרי מן הרצפה, אלא הוא עושה מה שמתואר פה, רמה וזקפי. רשי, איפה שעצרנו מקודם, רמה וזקפי, רמה וזקפי, הוליכו עמוד הרבה ברשות הרבים כעניין הזה, שלא נטלו כולו מן הקרקע, אלא זקפו ושליחו וחזר וזקפו ושליחו, אין זו עקר. כל הזמן קצה אחד של החבילה הזאת מונחת על על הכביש, על רשות הרבים, לכן אין כאן שום עקירה, וממילא אין כאן איסור מעביר 400 ברשות הרבים, כי העבירה הזאת של 400, להעביר 400 ברשות הרבים, כמו הוצא מרשות לרשות, זה טעון עקירה והנחה, ואין כאן. אנחנו ממשיכים ורואים עוד ציור בית, זה ציטוט כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, ציטוטים מהברייתא בדבב עמוד א', והנושא שמופיע בשוליים, אסקופה מקום פטור. הפס הכפור שאנחנו נראה עוד מעט הם שלבים בהסבר הדקטני, אדם עומד והמשך עומד על אסקופה, ונראה עכשיו בגמרא מה מדובר. אמרו, מהברייתא בדבב עמוד א', ראינו אדם עומד על האסקופה, נותן מבעל הבית חפצים, כן? ונותן לו, נותן מעני ונותן לו, היי אסקופה מי? הנה מה אסקופת רשות הרבים. בפירוש חי יש ציור 114. רשי בשורה שלישית מתחת אמרה כותב, אסקופת רשות הרבים כגון אסקופת מבוי שאין עליה, אין על הכניסה למבוי הזה תקרה, כלומר קורה, ואין גבוה, אותו אסקופה אינה גבוה שלושה מן הקרקע, ולחי של מבוי, כדי להתיר טלטול בתוך המבוי, אז יש הלכה שיש לשים לחי, שזה עמוד כלשהו, אבל הלחי הזה ממוקם בלחי שמובא לפנים הימנה, לפנים מהאסקופה. אני חושב שאתם יכולים לראות את זה בציורים בפירוש חי. אז האסקופה עצמה אינה, לא נהנית מהלחי, והאסקופה פחות משלושה טפחים בגובה, והוא נקרא לזה צמוד לרשות הרבים. אז אם על זה מדובר, נחזור לגמרא ונקרא בתמיהה, נוטל מבעל הבית? בעל הבית הוא מייצג הפנים, הרשות היחיד. אז איך אדם שעומד על האסקופה יכול ליטול מבעל הבית שהוא נמצא פנימה יותר? המפיק, הוא מוציא מרשות היחיד לרשות רבים. אז על זה לא מדובר. ואלה אסקופת רשות היחיד. יש ציור בפירוש חיים מספר 111, ורשי כותב רשות היחיד כגון עומדת תחת התקרה. האסקופה היא תחת תקרה או לפנים מן הלכי, זה ב-116 בציורים, או גבוה 10 או חווה 4 בציור 117. אז אנחנו מתארים אסקופה שדינו כרשות היחיד. אז אם זה כך, אומרת הגמרא שוב פעם בתמיהה, נוטל מן העני, אני הוא זה שעומד בחוץ, כמו שראינו במשנה הראשונה בדף ב' עמוד א', הוא עומד ברשות הרבים. אז איך ייתכן שמי שעומד על אסקופה יכול, כמו שכתוב למעלה, נוטל מן העני? הקמה העיר מרשות הרבים לרשות היחיד. מי שעומד על אסקופה כזאת, דינו רשות היחיד. לקחת מעני זה לקחת, להכניס, להכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, וזה אסור. אלא אסקופת קרמלית, אסקופה שאינה גבוה 10 אבל היא כן רחבה 4 טפחים. אז מה, הוא עומד על כזה דבר? אז שוב פעם בתמיהה, נוטל ונותן לכתחילה, המשמעות של המילים האלו שראינו מקודם מהברייתא, נוטל מבעל הבית כתוב ונותן לו, אלו הם אומרים שתוכל לעשות כך לכתחילה. אבל אם מדובר באדם שעומד על קרמלית, סוף סוף איסורה מהאיתה, יש איסורה מקרמלית לרשות היחיד או מקרמלית לרשות הרבים. אז איך אפשר להגיד שהוא עומד על אסקופה שדינה כקרמלית ולוקח ונותן מבעל הבית שהוא ברשות היחיד או מעני שהוא ברשות הרבים? יש איסור דרבנן מהרשויות הדורייתא לקרמלית, אלא שלב רביעי, אסקופה מקום פטור דלמו, כגון דלת ב-4 על 4, והיא גם גבוה 3 טפחים. הפירוש חי בציור מספר 57, ציור שראינו בעבר 57, והוא מתאר את זה. ומאחר שהאסקופה היא פחות מ-4 על 4 ברוחב ופחות מ- וגבוה 3 טפחים, אז היא מקום פטור. וכי דחייתא רב דימי, אמר רב יוחנן, מקום שאין בו דלת על דלת טפחים, פיוש חי מספר הציור 113, והוא גבוה 3, מותר לבני רשות הרבים מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו, כאילו להניח את המטען שלהם, התיק שלהם, על הדבר הזה, ובבד שלא יחליפו. מה זה? זה גם ראינו מקודם, שאותו אדם שעומד על האסקופה עם המידות האלו, שהוא מקום פטור, שלא ייטול מן העני וייתן לבעל הבית, שלא יהיה מין גשר או נקודת מעבר מרשות הרבים לרשות היחיד או ההפך. אמר מור, שוב מהברייתא בדבר ומלאלף, ובבד שלא ייטול מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית, ואם נטל ונתן, אבל אם הוא עבר על זה, זה מה שהזכרנו מקודם, שלושתן פטורים. בואו נתאר מה קרה עכשיו. ראינו חפץ שעבר מרשות דורייתא ונחת בסופו של דבר ברשות דורייתא, רשות הרבים לרשות היחיד למשל, דרך מקום פטור. ואם כך היה, כתוב בברייתא שלושתן פטורים. שואלת הגמרא, וזו שאלה ש תמשיך עד השורה הראשונה בדף ט עמוד א', לימה תביטיופתא דרבה. האם מהברייתא נוכל להעלות קושה ניצחת, כאילו תיופתא, על מה שרבה אומר? ויש כאן גם ציור פירוש חי מספר 118. יאמר רבה, המעביר חפץ מתחילת דלת. שוב פעם אנחנו מדברים על מעביר ארבע אמות ברשות רבים, וארבע אמות ברשות רבים, נזכיר לכם עוד פעם, כדי שזה יחשב עבירה צריך עקירה והנחה. אז מי שמעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות רבים, אף על פי שהעבירו, אנחנו ממשיכים לדף ת' עמוד א', דרך עליו חייב. מה הוא עשה? רש"י בשורה הראשונה, דרך עליו, שהגביאו למעלה מעשרה. אדם עקר חפץ בנקודה מסוימת ברשות רבים, הגביאו אותו למעלה מעשרה טפחים מן הרצפה, זה לא שליט באוויר רשות רבים, זה כבר לא נחשב בתוך רשות רבים, והווה מקום פטור בגובה הזה. איפה הוא? מה ההגדרה של חפץ למעלה מעשרה טפחים? איפה הוא? זה נחשב מקום פטור. ובכל זאת, חייב. הנה דבר שהיה לו עקירה, ועבר דרך מקום פטור, והנחה אחר כך ברשות הרבים. זה שעבר דרך מקום פטור הוא לא סיבה לפטור. אז איך במקור אומר שאם בן אדם שהיה עומד על אסקופה שהיא מקום פטור, אם הוא העביר זה עבר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור, ששלושתם פטורים, הוא עם פה רבה, אז מאותו ברייתא שקבע שלושתם פטורים, זה נראה תיקושה על רבה שתיאר משהו דומה באופן הלכתי, דבר שעובר דרך מקום פטור, ורבה אומר שבכל זאת חייב. הגמרא מתרצת, הטעם לא נח. במקרה של רבה החפץ אומנם עבר דרך מקום פטור, אבל לא נח במקום פטור, אז היה מין רצף בין העקירה מרשות מהנקודה התחלתי וההנחה בנקודה הסופי, בלי עצירה, בלי הנחה במקום הפטור, ולכן חייב. אבל החנך במקרה של הבריתה, החפץ אמנם עבר דרך מקום פטור, אבל הוא גם נח במקום פטור. רש"י כותב, לא נח במקום פטור, והביא להכירה ברשות הרבים והנחה ברשות הרבים, לכן יש לחייב. זה הדין של רבה, הכה נח במקום פטור ביד העומד על האסקופה, לכן שלושתן פטורים, כי לא, אין כאן רצף אחד של העקירה והנחה בלי הפסקה, אלא עד הרבה היה הפסקה במקום הפטור, ולכן שלושתן פטורים. עד כאן שיעורנו להיום.